פרשה שלנו, פרשת וירא. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. בהמשך, מצוות הכנסת אורחים. ואיך מקיים אברהם אבינו את מצוות הכנסת אורחים? ראשית כל הוא מזמין אותם, רץ וירוץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. ויאמר, וכולי, ואחר כך, כשהוא מביא אותם לביתו, וימהר אברהם האוהלה אל שרה, ויאמר מהרי, שלוש שאים קמח סולת לושי ועשי עוגות, הכל במהירות, ולבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב, ויתן אל הנער, וימהר לעשות אותו, הכל במהירות, במרוצה, לא בפזיזות, אלא בזריזות. מידת הזריזות היא לא רק מידה שעל ידה אדם יכול להספיק הרבה דברים, וההספק שלו גדול יותר ממי שהוא עצל, מי שעושה את הדברים באיטיות, אלא מידת הזריזות היא משנה את כל מהות העבודה. המעשה הוא מעשה מסוג אחר, מעשה שעושים אותו בזריזות, לעומת מעשה אחר שאדם עושה אותו ככה, מושך, ובסוף עושה, אבל לא עושה את זה בזריזות. כי הזריזות משמעותה התלהבות, משמעותה התחברות עם המעשה שהוא עושה. הוא מראה כמה הוא שמח, אברהם, במהירות שלו, הוא מראה כמה הוא שמח להכנסת אורחים, כמה הוא צפה להם. האורחים כבר מרגישים שהוא עושה להם טובה, שהם עושים לו טובה, שהם באו אליו. כל כך שמח שיש לו אורחים, כל כך מטפל בהם בהתלהבות, שהם מרגישים טוב. וכך בכל מצווה שאדם עושה, הווי זריז, זה דבר מצווה. הזריזות היא משנה את אופי הקיום של המצווה. כשאדם עושה את המצווה בזריזות, הוא עושה אותה בשלימות. זריזות זה גם שייך לצד הרוחני של האדם. הצד הפיזי, הגופני, הגשמי של האדם הוא כבד. הצד הרוחני הוא, אין לו את הכבדות, יש לו את המהירות. אדם עושה דברים מזריזות, זאת אומרת שהצד הרוחני שלו הוא צד השולט, המוביל. ואמרו חכמים שכהנים זריזים. והם אמרו את זה לא על פעולה של זריזות, אלא אמרו את זה דווקא על פעולה של דיוק, של עשיית הדברים במדויק. לכן הגמרא במסכת שבת, בסוף פרק ראשון, אומרת כהנים זריזים, לא צריכים לגזור עליהם גזרה, שמה ייחתו במזבח, בשביל להעלות את האיברים והבדרים שהוקרבו על הקורבנות שבעוד יום, אין לחשוש בשבת, למה? כי כהנים זריזים. הפעם הם זריזים, הם מתעצלים. זאת אומרת, הם לא ממהרים להדליק, אלא הם שומרים על ההלכה, שומרים על ההלכה במדויק. זו הזריזות. יש זריזות שאדם רץ לעשות איזה דבר, מתלהב מאוד לעשות אותו, אבל מהר מאוד מתעייף. יש אנשים שיש להם מרץ ראשוני, לבוא לתפילה, מהר, קמים, יש להם מרץ. אבל לאט לאט מתעייפים. והמרץ הזה לא נמשך כל הזמן. מידת הזריזות, כמו שאומר המסילת ישרים, היא נמשכת כל הזמן. עד שאדם משלים את העבודה ועושה אותה בשלימות. זה בעצם המידה הזאת, מידה של שלימות. וכדי לקנות אותה, צריך לתרגל. צריך לפעול בזריזות. הרב הרבה פעמים מתבטא ללמוד בזריזות מתונה. כלומר, זריזות מתונה זה להפוך כמזריזות של פזיזות. שאדם רץ מהר ולא שם לדברים שהוא לומד, אז התועלת היא לא מלאה. זריזות מתונה, פירושו של דבר, להזדרז, אבל בגבולות הנכונים, בצורה המושלמת. כך אברהם, הוא מלמד אותנו את השיעור הזה. כל מקום, כל העבודה שהוא עושה, הוא עושה אותה בהתלהבות, בזריזות, וירוץ, וימהר. ולבקר רץ אברהם, וימהר לעשות אותו. הכל איזו התלהבות בשלימות. זה לימוד אחד שאנחנו לומדים מאברהם. הלימוד השני שאנחנו לומדים, בהמשך הפרשה, אברהם מלמד זכות על סדום, מנסה להמליץ על אנשי סדום, אולי 50 צדיקים, אולי 40 וכו'. ובתוך דבריו הוא אומר, ואנוכי עפר ואפר. הוא מבטל את עצמו. אברהם ענב. אברהם הוא ענק, הגדול בענקים. אבל לפי הפסוק ביהושע, זה חז"ל מפרשים את זה על אברהם אבינו. גדול בענקים, ממש, עשי, ענקיות. לא מתכוונים שמבחינת הגוף שלו הוא היה כזה ענק. מתכוונים בעוצמות הרוחניות שלו. יכול להיות שגם היה באופן פיזי גם חזק וגדול, אבל גדול בענקים, הכוונה היא בעל עוצמות עצומות. כמו שאומר הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה, הרמב״ם מבאר את ההשתלשלות, איך בכלל נתגלגלה עבודה זרה לעולם, כי הרי זה בכלל לא מובן, איך אנשים עובדים פסילים, מעשה ידי אדם, עושים פסל ואחר כך עובדים אותו, זה משהו לא מובן לגמרי, והרמב״ם מפרש איך היא השתלשלה העבודה זרה, בעצם בהתחלה התכוונו לעבוד את ריבונו של עולם, לא את הפסל, הפסל היה מייצג, בסופו של דבר שכחו את המטרה ונחזו באמצעי. אברהם אבינו, הוא חידש דרך, הוא גילה שיש השם בעולם, והוא הלך וקרא בשם השם ממקום למקום, ונתאספו סביבו אלפים ורבבות, כך לשונו של הרמב״ם. זאת אומרת, היה לו קהל גדול מריץ והולך בדרכו. ואברהם אומר על עצמו, אנוכי עפר ואפר. כלום, עפר ואפר. ואנחנו פוגשים את זה בדברי חז"ל, שאברהם אבינו נתן הקדוש ברוך הוא לו גדולה, מיית את עצמו. משה רבינו, הקדוש ברוך הוא נתן לו גדולה, משה ואהרון, מייתו את עצמם ואמרו, אנחנו מה? אנחנו מה? דוד המלך, הקדוש ברוך הוא נתן לו גדולה, אמר אנוכי תולעת ולא איש. גדולי האומה, ממש גדולי האומה, גדולי גדולי האומה, הם היו הענבים, הענבים הגדולים ביותר. משה רבינו, שהוא בעצם רבם של ישראל בכל הדורות, הגדול אולי שבכולם, אומרת התורה עליו שהוא ענב מכל אדם. מידע התורה, מידע הקדוש ברוך הוא עליו. שהוא ענב מכל אדם אשר על פני האדמה. מה, הוא לא יודע את ערכו? מה זה הענבה הזאת? מה פירושה? במבט ראשון נראה שענבה וגדולה זה תרתי דסתרי. מי שהוא ענב, אז הוא מבטל את עצמו. הוא אומר, כישרונות. לא, שאין במה להשוויץ, יש אחרים יותר טובים. תכונות, גם כן יש אחרים יותר טובים. אני לא מתאמץ מספיק. הוא מבטל את יכולתו, את כוחותיו. הוא אומר, יש הרבה אחרים טובים ממני, הרבה יותר טובים, הרבה יותר מעולים. ענבה לא יכולה לאכול, אדם כזה שהוא ענב, לכאורה ענבה לא יכולה להתחבר עם הגדולה. אם הוא מבטל כל כוחותיו, אז הוא אומר, מי אני ומה אני שאני אעשה בכלל דברים? כל מה שאני יכול לעשות, אחרים יכולים לעשות יותר טוב. מי שענב מכל אדם. בוודאי שהוא אומר שכל האדם, פני אדמה, כל אחד שבעולם הוא הרבה יותר טוב ממנו. אז איך הוא יכול לעשות מעשים גדולים? הוא לא מרשה לעצמו, הענב לכאורה, לעשות מעשים גדולים. כי מי הוא? מה הוא? אולי לפעמים נראה שהענבה היא מתחברת עם חוסר ביטחון עצמי. אדם לא מעריך את עצמו. ואם אדם נמצא במצב כזה שהוא לא בטוח בכוחותיו, ביכולותיו, אין לו את האמביציה לפעול, לעשות דברים גדולים. איך מתחברת הענווה עם הגדולה? והתשובה לכך, שהענווה אמיתית זה הכרה שהכל מאת השם. כל הכוחות שיש לאדם, הענב מרגיש שהכל ריבונו של עולם נתן לו. אין לו משל עצמו שום דבר. וככל מה שיש לו יותר כוחות, הוא יותר מתבטל כלפי הקדוש ברוך הוא. כי הוא יותר תלוי בו, כי הוא יותר מקבל ממנו. זה כמו שחז"ל אמרו, אני חשוב כמת. למה? כי הוא אין לו עצמאות, אין לו עצמיות. הכל הוא מקבל מאחרים. ולכן הוא לא מציאות. הוא מבטל. מבטל כלפי מי שמיטיב איתו. בונו של עולם שהוא מיטיב עם האדם, והענב מבין שכל הטובה שיש לו זה הכל מאת השם, אז הוא בטל כלפי ריבונו של עולם. והוא יודע שבעצם אין לו במה להתגאות. וכי מי שיש לו המפתח לכספת בבנק, אז הוא יכול להתגאות במיליונים שיש שם בתוך הכספת, שהוא עשיר גדול, יש לו מפתח לכספת. הוא שומר על כספים לא שלו. מי שמתגאה זה מי שיש לו את הכספים בכספת. הוא מרגיש טוב, שהוא עשיר, יכול להשתמש בכספים, יכול לעשות איתם מה שהוא רוצה, אבל מי שהוא מקבל פיקדון, וזה לא שלא, הוא צריך לשמור עוד, הוא רק בלחץ שהוא צריך לשמור על הפיקדון. ואין לו מזה שום תחושה של גדלות, שזה לא שלו. ככה ענף, הוא מרגיש שהכל מאת השם. הוא לא מבטל את כוחותיו, הוא לא צריך לבטל את הכוחות, כי זה לא שלו. מה? כדי להיות ענף, הוא לא צריך להגיד, זה הכוח הזה, הכישרונות האלה, ולהגיד על עצמו שאין לו כישרונות. הוא לא צריך להגיד, זה לא שלו, למה לבטל את זה? זה ריבונו של עולם נתן. הכישרונות, הכוחות, היכולות, אם אדם יכול להתגאות בגבורה פיזית, לא שלו. בעשירות, לא שלו. בחוכמה, לא שלו. אל יתעלה החכם בחוכמתו. גיבור בגבורתו, עשיר בעושרו. אין במה... אדם לא, אין מה להתעלל בדברים הללו, זה לא של האדם. ככה הענב מסתכל. וממילא, הוא לא צריך להתמודד עם עצמו ולבטל את הכוחות. הכל מת השם. אני כשלעצמי מה אני. ואז, לא רק שאין סתירה בין הכרת כוחותיו ובין הענבה, הוא יודע... הקדוש ברוך הוא נתן לו המון כוחות, יותר מלאחרים. ויש לו יכולות לפעול יותר מלאחרים, אבל זה לא שלו. וכשהוא מרגיש שזה מעט השם, אז הוא עוד יותר, יש לו כוח מהגאה. הגאה חושב שהכוחות הם שלו, אז הם מוגבלים. כמה שיש לו כישרונות, כמה שיש לו יכולות, הם מוגבלים. הגאה לא חושב שהוא בלתי מוגבל. כן? המהר"ל אומר שהגאה גס רוח, רוחו עבה. כלומר, הוא מוגבל. דווקא מפני שהוא חושב שמתגאה במה שיש לו, הוא מגביל את עצמו, כי הוא חושב שהכוחות הם שלו. אבל מי שמקבל כוחות מריבונו שלו, אין גבול לשפע האלוקי שהוא יכול להשפיע עליו. הוא מרגיש שהכוחות האלה ניתנו לו כדי שהוא יפעל איתם. יש עליו אחריות. הוא מרגיש שהוא פועל בשם ריבונו שלו. יש לו כוחות הרבה יותר גדולים. בגלל הענווה שלו, בגלל שהוא יודע שהכל מאת השם. אבל מי שהענווה שלו היא לא ענווה שלימה, הוא לא הגיע למצב כזה של ביטול כלפי הגדולה האלוקית והכרה שהכל מת השם. והוא לא רוצה להתגאות. מתנהג בענווה, אבל בעצם עוד לא הגיע להפנמה מלאה של הביטול העצמי. אז יש לו התמודדות עם המציאות. אם יש לו כוחות, הוא צריך להגיד לעצמו, אבל מה כוחות האלה? הם לא, יש גם לאחרים כוחות. אתה בולט בזה, אחר בולט בדבר אחר. הוא צריך כל הזמן להתמודד. ואם נותנים לו גדולה, יש לו קשיים עם הענווה. וזה בעצם מה שאומרת הגמרא במבט ראשון, הגמרא במסכת חולין. נתתי גדולה לאברהם, מיית את עצמו. זאת אומרת, בעצם יש קושי. נתתי לו גדולה, אבל הוא לא לקח את הגדולה הזאת והתגאה איתה. אז אפשר לפרש את הגמרא בלשון פשטית, כלומר, אבל הוא אמר, אבל גם לאחרים יש וכולי, ולא התגאה. נתתי למשה ואהרון גדולה, גם כן לא התגאו, יש לכם כוחות כאלה, לאחרים יש כוחות כאלה, אני מלאכתי בעיר, אתה מלאכתי בעיר השדה. כל אחד יש כוחות, מה יש להתגאות? כי אי אפשר אף פעם להשוות את הדברים לגמרי. יש אנשים שמגלים המון כוחות שבעבודת השם, אבל קל להם, ויש אנשים שקשה להם, והמון כישלונות יש להם, אבל הם מתאמצים פי כמה יותר, ואולי להם מגיע יותר זכויות, כי המאמץ אצלהם הרבה יותר גדול. למרות שיש להם המון כישלונות. אז מה יש לאדם להתגאות? והם בהישגים שלו? מי אומר שהוא מתאמץ יותר? יכול להיות שאנחנים מתאמצים פי כמה יותר, אף על פי שזה לא נראה על פני השטח, כי אין להם את הכלים להגיע לתוצאות מאוד גדולות. אז כך אדם יכול להסביר לעצמו, שלמרות מה שניתן לו, הוא לא גדול וכו'. אבל זאת לא ענווה מושלמת. יש הדרכה שבתחילה אדם צריך לחנך את עצמו לענווה כזאת. לא להתבלט, לא לשבת בראש, לא להתלבש בגדים כאלה שכולם מסתכלים עליו. להצטנע. אבל אחרי שאדם מגיע לענווה הגדולה, אמיתית, אז הוא לא מתנסה מכיוון שזה לא שלו. אין לו התמודדות, הוא קיבל כוח. עוד יותר בטל כלפי ריבונו של עולם. נתתי גדולה לאברהם, מיית את עצמו. מהגדולה הזאת הוא מיית את עצמו. כמו הפירוש הראשון היה, למרות הגדולה הוא מיית את עצמו. זה המיוחד באברהם. פירוש השני שאני אומר, בגלל הגדולה הוא מיית את עצמו. עוד פעם מקבל מהקדוש ברוך הוא, עוד פעם תלוי בקדוש ברוך הוא, עוד פעם הכל הקדוש ברוך הוא נותן לו. זה גורם לו עוד יותר ענווה. נתתי גדולה לאברהם, והגדולה גרמה שהוא מיית את עצמו. נתתי גדולה למשה ואהרון, הגדולה גרמה שהם מייתו את עצמם. וכן לדוד. זאת ענווה אמיתית. ככה גדולי האומה. הם היו ענבים וגדולי האומה. ענווה זה בשום פנים, אדם לא יכול בגלל הענווה למעט מלעשות איזה מעשה טוב. וכך כותב הרב, במוסר אביך, במידות. שאל לחשוב אדם שבגלל, כדי להיות ענב, כיוון שצריך להיות ענב, אז הוא, אם מקשים ממנו לתת שיעור, הוא יצטנע, לא ייתן שיעור. טוב חבורה? לא. לעשות איזה מעשה טוב, ומה, הוא יבלוט שהוא עשה את המעשה הזה, אז אולי הוא מתחמק. לא. כל דבר טוב צריך לעשות בזריזות. ולא לחשוש פן הוא יתגאה. כי זה לא קשור. מעשים הטובים הם לא צריכים להביא לידי גאווה. ואסור שאדם ימנע מאיזה מעשה טוב ימנע בגלל שמה יתגאה. ימנע מהדברים שאין בהם צד של טוב. אז זה כל עוד שבאמת יכול, זה יכול להביא אותו לידי גאווה. זה אברהם אבינו, הוא אומר, אנוכי אפר ואפר. ובאמת מרגיש ככה, שהכל מת השם, כמו אפר, שאין משל לעצמו כלום, רק מה ששמים בו גרעינים, ששמים מים, אז זה צומח משהו. האפר כשלעצמו בטל. אנחנו ממשיכים הלאה בפרשה. אולי לפני כן אנחנו צריכים לעמוד על הלימוד זכות של אברהם על אנשי סדום. וכאן יש לנו מדרש. אנחנו הזכרנו את זה כבר כמה פעמים. מדרש פרשה ממתת, אות חף. אמר רבי אבא, נשבעת שאין אתה מביא מבול לעולם? מה אתה מרים על השבועה? מבול של מים אין אתה מביא, מבול של אש אתה מביא? הולך להביא אש על אנשי סדום? אם כן, לא יצאת ידי השבועה? אמר רבי לוי, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? אם עולם אתה מבקש, אין דין. אם דין אתה מבקש, אין עולם. כך אומר אברהם אבינו לריבונו של עולם. אתה רוצה לעשות דין? לא, העולם לא יכול להתקיים במידת הדין. או שאתה מוותר על הדין ויש עולם, או שאתה עושה דין, אבל אין עולם. את תפיס חבלה בטרין ראשין, תופס את החבל בשני ראשיו. באי אלמא ובאי דינה. אתה רוצה גם לקיים את העולם וגם דין. זה לא הולך ביחד. אם אתה לא מוותר, העולם לא יכול להתקיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אברהם, אהבת צדק ותשנא רשע. אהבת לצדק את בריאותיי ותשנא להרשיעם. מענת לחייבם בלשון המדרש. על כן משכחה אלוקיך שמן ששון מחבריך. אהבת צדק ותשנא רשע. פסוק הזה יכול היה להתפרש אחרת. מי שאוהב צדק, הוא שונא את מי שמפר את הצדק. מי ששונא רשע, הוא שונא את מי שעושה רשע. והנה באים חכמים ומסבירים את הפסוק הזה באופן אחר. אהבת צדק, אהבת לצדק את בריאותיי. ותשנא רשע, ותשנא להרשיעם. צריך להבין את ההנהגה הזאת של אברהם אבינו. אנשי סדום, כמו שחכמים מתארים אותם, לא יכול להיות קלקול יותר גדול ממה שהם היו מקולקלים. בן אדם לחברו, בן אדם למקום. וזה לא יחידים, כולם, כל אנשי העיר נסע בו על הבית, כולם יש להם בדעה אחת. הם רוצים מוצא את האנשים ונדע אותם. וכמו שחזל מתארים פה את ההנהגה של אנשי סדום, היו רשות יותר גדולה מזאת. היו עוד כאלה, אבל יותר גדולים מזה קשה למצוא. אז זה יותר טוב שלא יהיו אנשים כאלה. והעולם מזדכך. כי כשהקדוש ברוך הוא מסלק את הרשעים מהעולם, העולם מתבשם. הלימוד זכות יכול לראות בעיני האנשים האחרים, שהעולם אומר, זה לא כל כך נורא, אין דבר, סבלנות, פתיחות, יש הנהגות כאלה, יש הנהגות אחרות, צריך קיצוניות, צריך, יש אופעים שונים, ויש מקום להנהגות שונות. יכולים אנשים ככה לפרש את התורה, יש אנשים שלוקחים את התורה לכל מיני כיוונים אחרים ממה שאנחנו מבינים את התורה. לימוד זכות על רשעים, מה המשמעות של הדבר הזה? זה יפה ללמד זכות על רשעים? על רשעים גמורים? זה מה שצריך לעשות? אז אני משיב ואומר, כמו שהרב ציודה היה מזכיר, צדיקים גמורים יכולים ללמד זכות על רשעים גמורים. אבל צדיקים שאינם גמורים, לא. כי צדיקים גמורים, הם לא ממש מלמדים, הם מסתכלים על המציאות בצורה אחרת. הם רוצים שכבוד השם יתעלה בעולם, זה מה שמסיק אותם. והם, אם הם מלמדים זכות, זה להגיד, העולם שריבונו של עולם ברא אותו, לא יכול להיות שזה כל כך העולם מכוער. זה ריבונו של עולם ברא את העולם. אלה בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. לא יכול להיות שאפשר להבין אותם בצורה כזאת. מסתכלים במבט של אמונה, במבט שהכל, יש כאן הכוונה אלוקית. וצריך לראות, אולי אנחנו לא מבינים את המציאות, אולי אנחנו לא מכירים אותה. יקר לנו דבר השם מכל יקר. צריך לעשות רק את רצונו של ריבונו של עולם. אין ותרנות, אין מכילה. לא מצד הגישה הזאת של הוותרנות, ושל המכילה, ושל הפתיחות של כל אחד רשאי לעשות מה שהוא רוצה, דמוקרטיה. אלא מצד עומק האמונה, הבנה שמוכרח להיות שיש בכל דבר בעולם ניצוץ אלוקי. וצריך להדליק אותו. על זה אברהם אבינו מלמד זכות. אולי יש 10 צדיקים בתוך העיר. לא לאבד את הניצוץ האלוקי, לא, הוא לא מגן על הרשעים, מגן על הצדיקות שנמצאת בפנים. ושלא יכול להיות שיש בעולם איזה נקודה קיימת שאין בה צדיקות. אולי יש בה צדיקות. והיא מצדיקה את קיומו של עולם, כי צדיק יסוד עולם, נקודה של צדיקות, מקיימת את המציאות. הוא עושה בירור כאילו, בירור עם ריבונו של עולם, להבין את הדברים, אולי אחר כך כל הדורות יבינו את המעשה הזה שהקדוש ברוך הוא עשה, שכולם יבינו, הוא שואל, נותן פרשנות חדשה, שכל מה שאברהם אבינו עושה זה כדי שבמשך הדורות לא יגידו, ריבונו של עולם החריב עיר והרג את כולם, אז ריבונו של עולם שואל, מה, אין שם צדיקים? משה, אברהם שואל, מה, אין שם צדיקים? אין. אולי קצת יש? אין. אולי קצת יש? אין. עכשיו, כל הדורות יודעים שהמעשה הזה היה מעשה, כי היה שם רשות גמורה. ואומר שאי אפשר ללמוד מזה באופן שטחי לאמת זכות. לצריך, לימוד זכות צריך להיות עמוק. צריך להיות נובע מעומק של אמונה. צדיקים גמורים יכולים לאמת זכות על רשעים גמורים. אברהם אבינו יכול לאמת זכות על סדום. אחר שמלמד זכות, זה נראה כאילו לא כל כך יקר לו המצוות. כאילו אפשר ככה ואפשר ככה. אז למה להניש אותם, מה הם רעים? זאת אומרת, הוא לא כבוד שמיים כל כך או יקר אצלו. ואני מכיר תופעות כאלה. יש אנשים ששומרים תורה ומצוות, אבל פתיחות. הם לומדים את זה מאברהם. אז על כן אני אומר, לא מאברהם. תחפשו מקור אחר. אבל למידה גדולה כמובן ללמד זכות, אז וחלילה איננו אומרים שצריך לפעול, לא להשתמש במידה הזאת, ודאי שזו מידה מאוד גדולה, צריך ללמד על זכות על כל הבריאות. וידן את כל האדם לקף זכות. אבל באופן הפניתי, תראה בו את הניצוץ האלוקי ותאיר אותו. לא תוותר על הדברים השליליים, אלא תראה את הדברים החיובים, ואותם תאיר למעלה. ועוד נקודה אחת נעמוד. העקידה. הניסיון של העקידה. אומרים חז"ל, השם צדיק יבחן. ורשע ואוהב חמאס, שנאה נפשו. אמר רבי יונתן, הפשטני הזה, כשפשתנו לוקה, אינו מקיש עליה ביותר, מפני שהיא פוקעת. כשפשתנו יפה, הוא מקיש עליה ביותר. למה? שהיא משתבחת והולכת. כן, אם הפשתן הוא חלש, אז להקות אותו זה יקרא אותו, זה יקלקל אותו. אם הוא טוב, משובח, אז להקיש עליו זה עושה אותו ככה יותר, מטיב אותו. כך הקדוש ברוך הוא אינו מנסה את הרשעים. למה שאין יכולים לעמוד? דכתיב הרשעים קיים נגרש. ואת מי מנסה? את הצדיקים, שנאמר, השם צדיק יבחן. הניסיון הזה לאברהם אבינו. חכמים מלמדים אותנו כאן, הם עונים לנו על שאלה. לכאורה הצדיקים צריך להיות להם טוב בחיים. שהם צריכים לקבל עונשם, או מוסר, שיורר אותם להיות יותר טובים. אבל צדיקים, למה שהם יסבלו? והתשובה, האירועים, הניסיון, מה שקוראים לצדיקים, הדברים הקשים שצדיקים נפגשים איתם, זה מבחן. זה בכלל לא עונש. זה, לא יבוא הצדיק וישאל, לי מגיע כדבר הזה? אני עשיתי כל כך הרבה השתדלות עד עכשיו? 9 ניסיונות התנסיתי, אומר אברהם אבינו. די, תעשה לאחרים. אני בסדר. זה לא עונש, זה מבחן. עובר בהצלחה דרגה ראשונה, עושים מבחן יותר גדול. עולה הלאה, עד שהוא מגיע לשיאים. גם אז אפשר לעלות עוד ועוד. השם צדיק יבחן. כלומר, הקשיים הם מבחן. ולצדיקים עושים את המבחן הזה, כי לאחרים אי אפשר לעשות את המבחן, כי הם לא יסיחו, חבל לנסות אותם. אדרבה, המבחנים מזיקים, הם מפילים אותם. ויהי אחר הדברים האלה, ותישא איש את אדוניו, אותו דבר אצל יוסף. הקדוש ברוך הוא מנסה את יוסף. ניסיון קשה. ניסיון גדול. עוד יום ועוד יום ועוד יום, כדברה אליו יום יום ולא שמע אליה. זה פיתויים קשים מאוד. השם צדיק יבחן. יוסף הצדיק, הקדוש ברוך הוא בוחן אותו. וכאן עוד דוגמאות. היוצר כשהוא בודק, היוצר שעושה קדים מחרס, הוא בודק את הקדים, הקדים החזקים, באים אנשים לקנות, הוא מכה עליהם במקל, תראו כמה חזקים, הם לא נשברים, על החלשים הוא לא נוגע, הוא ישברו, בוחן את הקדים הטובים. הקדוש ברוך הוא בוחן את הצדיקים. כלומר, להסתכל על הקשיים כניסיונות, וכל היחס אל הקשיים משתנה. גם היום, בדורנו, בתקופה שלנו גם כן, אנשים שואלים, צדיקים צריכים, דווקא הצדיקים, דווקא אנשים הצדיקים, אנשי ישע, אנשי קבלעזה, הם הצדיקים האלה צריכים לסבול? הם היה צריך להיות להם כל טוב. יש את האחרים שאפשר, מגיע להם כל כך וכך אנשים, יש אנשים ממקומות אחרים. דווקא את האנשים האלה צריך לבחון, לתת להם אנשים. והתשובה היא, דווקא בגלל הצדיקות. הצדיקות היא מאפשרת להעמיד במבחנים, והקדוש ברוך הוא מעמיד במבחנים את מי שעומד בו. ואם הוא מטיל על מישהו מבחן, על ציבור מבחן, זאת אומרת שהציבור יעמוד. יעמוד פירושו של דבר, שלמרות כל הקשיים, הוא יישאר באמונתו. ולא רק כי הוא יישאר, אמונתו מתעמקת. כי כשאין קושי, אין בעיה להאמין. כשיש שאלות, כשלא מבינים, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, קח את בנך את יחידך, מה זה, איזה הנהגה, לא מובן הנהגה אלוקית. קודם הוא אמר בנך יקרא לך זרע, ויצחק יקרא לך זרע, וכל ההמשך יהיה מיצחק, הבטחות מיצחק. היה זרחה כאפר הארץ. פתאום הפוך. קח את בנך את יחידך אשר אהבת. זה ניסיון, ניסיון נורא. לא מבינים. ואז הניסיון הוא ניתן לאברהם, כי אברהם לא שואל שאלות. גבוה מעל גבוה, ריבונו של עולם, ולא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכם דרכי, נאום השם. אי אפשר להשיג את הגדולה האלוקית. באמת הוא אמר לי פעם אחרת. באמת אני לא מבין את הדבר הזה בכלל. מה זה? מה קרה? לא מבין. אבל מה, יש לי שאלות על ריבונו של עולם? הוא גבוה מעליי. לא מבין. נשאר באמונה. נשאר באמונתו. לפעמים התשובה אחרי כמה זמן בכל זאת ניתנת, כמו אצל אברהם אבינו, שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא אמר לו, זה ניסיון היה. ולפעמים הניסיון הוא ארוך, אולי בגלל צדיקות גדולה. הניסיון הוא ארוך, לא מיד רואים את התוצאות. וככל משהו ארוך יותר, העומק של האמונה מתעמק יותר. ככל מה שהקשיים לא חולפים ונמשכים, אנשים לא מבינים למה זה צריך להיות ככה, ומאמינים ואומרים שאין לנו שאלות על ריבונו של עולם, פרח מתעמק את האמונה. ככה האדם העומד בניסיון ומתקדם ועולה בעבודת השם. וגם אם אנשים לפעמים הם כאילו עולים בהם בתוכם מהירורים, בכל זאת זה לא מובן. למה זה היה צריך להיות ככה? אני הזכרתי את הדוגמה של גוש קטיף. מקבלים את דבר השם, אבל פתאום צצים מהירורים. למה? למה זה כל כך נמשך? למה אין פתרונות? למה צריכים לסבול האנשים הטובים הללו? ואחר כך חוזרת המחשבה, ריבונו של עולם עושה הכל לטובה. אז השאלות האלה הן לא מפילות לגמרי. יותר טוב שאדם כל הזמן יהיה בתחושה, אבל זה שמחזיקים מעמד למרות כל הקושיות, עוד אכזבה ועוד אכזבה ועוד אכזבה, והאמונה נשארת, היא מתעמקת, היא מתעצמת. היא עודפת את כל ההירורים והמחשבות הרעות. כך הולכת האמונה ומתגברת. וזה יסוד הכל, האמונה. יסוד הכל. אנחנו עומדים כל הזמן בניסיונות. יש ניסיונות כלליים, יש ניסיונות פרטיים. יום יום אדם עומד בניסיונות. ניסיונות קטנים, אבל אלה ניסיונות. אם אדם מסתכל על הקשיים שהוא נפגש איתם, גם הקשיים הלימודיים, גם ההתנהגותיים, לא רק הקשיים החיצוניים של קשיים של בריאות יכול להיות, או קשיים אחרים, גם קשיים הרוחניים, הרצון להיות יותר טוב ולא מצליחים, ויש מעצורים. לזכור שבעצם אלה מבחנים. כל ההסתכלות עליהם תהיה אחרת. על כל קושי מסתערים. אדרבה, הקדוש ברוך הוא העמיד לנו מכשולים בדרך כדי שנתגבר עליהם. התגברנו על אחד, פתאום בא מכשול יותר קשה. זה סימן טוב שאנחנו כבר התקדמנו שהוא שם לנו מכשול יותר קשה. ואפשר לקבל כוחות כגודל הקשיים. כגול הקושי יותר גדול, וואי, סימן שהקדוש ברוך הוא נתן לי המון כוח, שגם את הקושי הזה אני יכול לנצח. כי השם צדיק יבחן, כי הוא לא בוחן את מי שאין לו יכולת להתגבר. אז זאת אומרת, כל הקשיים הם מבחנים. ההסתכלות הבריאה הזאת, היא עושה מהפכה באדם. נותנת לאדם את היכולת להתמודד ולנצח, להרגיש שריבונו שלנו איתו, ולא שהוא נגדו, כן? שיוויתי השם לנגדי תמיד. יש מפרשים שזה שהקדוש ברוך הוא לנגדי, כאילו זה בשבילי. הוא עושה לי הפרעות בשביל שאני יותר מוצלח, יותר חזק. הוא מעמיד אותי בקשיים כדי שאני אהיה יותר קרוב אליו. או שאדם קורא, כן, הפשט שאפשר לפרש כמובן, זה שתמיד ריבונו של עולם, אני כל הזמן מחובר אליו. זה בעצם מה שאנחנו יכולים ללמוד מפרשת העקידה. היא הניסיון המפורש בתורה. הרבה ניסיונות נשא אברהם, אבל כאן התורה אומרת, והאלוקים ניסה את אברהם. נלך בדרכו של אברהם, ומסתכל ככה על המציאות, ונעלה. נקיים גם את המגמה הזאת שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לך לך אל אחד הערים אשר אומר אליך, אל הר המוריה, שבזכות השם על ידי ההתגברויות האלה נגיע בסופו של דבר לבניין בית המקדש במהרה בימינו.